שלמכת פרות אז הפסוק אומר את זה בצורה כזאת, את המיוחד, את הנורא של מכת פרות, את היוצא מן הכלל. מכת פרות קרה משהו יוצא מן הכלל. אז זה כתוב בפסוק בנוסח כזה: כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת ומת כל בחור בארץ מצרים, מבחור פרעה היושב על כיסאו עד בחור השפחה אשר אחר הריחיים, וכל בחור בהימה. זאת העובדה, אלו הם העובדות, זה מה שצריך לקרוא. עכשיו היוצא מן הכלל של זה מתבטא: והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. תהיה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, שכמוהו עוד לא הייתה אף פעם וכמוהו לא תוסיף. זאת אומרת, אף פעם לא הייתה ולעולם לא תהיה. צעקה גדולה תהיה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. כיוון שזה כתוב בעיקר ההזהרה, בעיקר ההתראה על מכת פרות, משמע שהדבר הזה הוא עיקר. זה עיקר, זה דבר ששייך, זה מצטרף לעצם צורת המכה. זאת אומרת, המיוחד של המכה, הנורא שבה, היוצא מן הכלל שבה, החד פעמיות של זה, זה דבר חד פעמי, זה דבר, זה מאורע אחד שקרה בעולם. מאז לא קרה עוד דבר דומה לזה. אז הביטוי לזה זה: והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים. הייתה צעקה גדולה, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. זאת אומרת, תהיה מין צעקה כזאת שלא הייתה ולא תהיה כמוה. אנחנו נזכרנו פה בשבוע שעבר את דברי הזוהר, שמכל לשונות תפילה, כל לשונות תפילה צעקה גדולה מכולם. צעקה גדולה מכולם, צעקה נענית מיד, שמוע אשמע צעקתו, הצעקה נענית מיד, מיד, מיד. זאת אומרת, התגובה היא מיידית, לצעקה התגובה היא מיידית. וגם שעיקר צעקה הוא בלב, ככה כתוב. עיקר הצעקה, המיוחד שבצעקה, העיקר שבה, זה משום שהצעקה היא בלב, שנאמר, כך כתוב שם. קראנו את זה פה בפנים, כתוב שם: צעק ליבם אל השם. שנאמר צעק ליבם אל השם. למדנו שישנו ביטוי כזה שנקרא צעקה. ביטוי שנקרא צעקה, ביטוי של צעקה, זה ביטוי של קיום שלא נתפס בשום מערכת של מילים. זאת אומרת, כל צורה, כל דבר שהוא נקלט, כל דבר שהוא נתפס, כל דבר שבאיזה אופן שהוא חשים אותו, תופסים אותו, אז ישנה איזושהי צורה של ביטוי לדבר. כל הרגש יש לו ביטוי. טוב יותר, רע יותר, כך או כך, מין הרגשה כזאת, מין הרגשה כזאת, כזאת תחושה, כזאת תחושה. הדבר מתבטא בכל האופנים. יש ביטוי אחד שהביטוי הזה הוא דבר שלא שייך להרגשות מסוימות. זאת אומרת, זה לא דבר מסוים כאילו. זה טוב, זה לא טוב, או זה טוב יותר מזה, או איזו הרגשה מסוימת. כל הרגשה מסוימת ניתנת לביטוי. זה ברור שכשבן אדם צועק את דיבוריו, זאת לא נקראת צעקה. זאת נקראת הרמת קול. צעקה פירושה, כמו שכתוב, צעק ליבם אל השם. במקום אחר בחזר, משווים לצעקה את תקיעת שופר. שם זה בפירוש דבר שהוא מעבר לכל ביטוי. מעבר, לא נתפס בביטוי. זה מין השמעת קול כזאת שהיא לא, היא לא שייכת, היא לא יכולה להיכנס לתוך ביטוי מסוים. זאת אומרת, הדבר הזה יכול להתבטא אך ורק בצעקה. מה שמבטא את זה, זו צעקה בלבד. רק צעקה. זה נקרא צעק ליבם אל השם. כיוון שהלב נושא בתוכו את שורש החיות, כמו שכתוב בפסוק, ממנו תוצאות חיים, מכל משמר נצור ליבך כי ממנו תוצאות חיים. זאת אומרת, הלב נושא בתוכו את החיות בשורשה. אז כשאותה חיות, אותו שורש, כשהוא רוצה להתבטא, כשהוא רוצה לומר משהו, אז הוא לא אומר את זה באופן מסוים, משום שכל אופן מסוים זה צורה מסוימת. זה כבר שייך לענפים, זה לא שייך לשורש. השורש הוא ממנו תוצאות חיים. השורש, כשהוא אומר משהו, אז הוא אומר דבר מאוד מאוד כללי, שהוא לא יכול בשום אופן להתבטא באמירה מסוימת, כזאת או כזאת. אין אפשרות לאמירות מסוימות. הלב, הלב צועק, צעק ליבם אל השם. כשהלב צועק, פירוש שהצעקה הזאת זו צעקה כי היא נובעת מעצם הקיום. זאת לא צעקה שהיא תגובה על דבר מסוים, זה או זה או זה. זאת צעקה שהיא נובעת מהקיום בעצמו. הקיום בעצמו, כשהוא מוצא את עצמו או בסכנה, או שהקיום עצמו נלקח ממנו, או שיש משהו שמאיים עליו, על כל פנים, באיזה אופן שהוא, אין דבר ששייך לעצמו של דבר, לעצמו, לשורשו של דבר, ולא לענפיו. זאת אומרת, זה לא דבר ששייך לאיזשהו אופן של גילוי. שם באה הצעקה. זה נקרא צעק ליבם אל השם. אנחנו יודעים. חז"ל מגלים לנו. גם זה כתוב באותו מקום בחז"ל. על הפסוק בספר ישעיהו, ונגף השם את מצרים, כתוב, פסוק, ונגף השם את מצרים נגוף ורפו. אומרים על זה חז"ל באותו מקום שהזכר, כמה דפים הלאה. נגוף למצרים ורפו לישראל. דהיינו, זאת הייתה צורת המגיפה, זאת הייתה צורת הנגיפה, לנגוף את מצרים. ונגף השם את מצרים נגוף ורפו. נגוף ורפו פירושו נגוף למצרים ורפו לישראל. דהיינו, אותה מכה עצמה שהיא הייתה מכה למצרים, היא הייתה עצמה כלומר, המכה עצמה הייתה ברפואה לישראל. נגוש זרע פה. זאת אומרת, להבין, לא מדובר פה על הבטחה, או כמו שמבינים פשוט, מבינים פשוט מה שכתוב בפסוק, כהבטחה בפני עצמה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. זאת הבטחה בפני עצמה. הבטחה. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. זאת אומרת, שאותם מכות של מצרים הובטח לנו מפי מדברה. שאותם אנחנו לא נקבל. מהם אנחנו ניצלנו כאילו. אבל לא זה מה שכתוב פה, אבל לא זה מה שמתכוונים לומר. כאן כתוב, ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו פירושו, שהמגפה עצמה הייתה רפואה. דהיינו, אותה נגיפה עצמה של מצרים, אותה מכה למצרים, היא עצמה הייתה רפואה לישראל. הזכרנו פה כמה פעמים את דברי חז"ל, שוב באותו מקום, וגם את דברי המהר"ל בספר הגבורות בפרק נ"ז, מעריך בזה, לבאר שכל מכות מצרים, כל המכות שניתנו למצרים, כל עשרת המכות שניתנו למצרים, אז הם כולם מכוונים כנגד עשרת המאמרות של בריאת העולם. דהיינו, פעמיים הייתה התגלות כאילו של בריאת העולם. עשרת המאמרות של בריאת העולם היו בפעם הראשונה, כביכול בורא העולם נתגלה בעצם בריאת העולם. אבל מאז חטא אדם הראשון, שהעולם נתון בשיקול, ויש אפשרות של ביצוע, יש אפשרות של הוצאה לפועל, של אותם מאמרות בשני אופנים. אופן אחד, זהו המהלך, שמי שמייצב אותו באופן המובהק ביותר, זה מה שנקרא מצרים. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, אומרים על זה חז"ל בתורת כהנים, מלמד שלא הייתה אומה באומות שפלה ממצרים. לא הייתה אומה שפלה יותר ממצרים. שנאמר כמעשה ארץ מצרים. ומניין שישיבתם של ישראל גרמה להם לכך, שנאמר אשר ישבתם. זאת אומרת, הפסוק אומר, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, דהיינו, מעשה ארץ מצרים אלו המעשים הנמוכים ביותר, הרעים ביותר שישנם בה, שאפשר להעלות על הדעת. הסיבה לעובדה הזאת שמצרים הייתה כל כך ירודה זה משום כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. זאת אומרת, ישיבתם של ישראל הייתה זאת שהיא גרמה להם, שמשום כך הם היו השפלים והגרועים ביותר. וכן הלאה, אחרי שמצרים אחרי שנגמרה מצרים, אחרי שמצרים הוקטה ונגפה ולא נשאר מהם הרבה, זאת אומרת, אותה מצרים, אז מאז ואילך מאז ואילך המשך הפסוק, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו. ושם שוב אותו דבר, שוב דורשים חז"ל אותו דבר, וכמעשה ארץ כנען שאין שפלים וגרועים מהם, ומניין שביאתם של ישראל היא זאת שהביאה אותם לכך, שנאמר אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. למדנו מכאן ש ההקצנה של הקצוות. אותה הקצנה של הקצוות מחד טוב לגמרי. ומאידך, זאת אומרת, הם עומדים, הם עומדים בשיקול, במשקולת של זה לעומת זה. דהיינו, כל צד וצד מוקצן לצידו שלו. הדבר ידוע גם בדרך הטבע. כששמים שני דברים יחד, שהם מתנגדים זה לזה בעצם, אז העובדה שהדבר נמצא ליד הדבר ההוא, היא סיבה לכל אחד ואחד להיות יותר מובהק משהו. זאת אומרת, להיות ביתר חריפות משהו באמת. בשיח חריפות מתגלה תכונה בזמן שהיא צריכה לעמוד בריב, לעמוד באימות כאילו, עם תכונה נוגדת, אבל היא נוגדת בצורה ממש הפוכה. זאת אומרת, דבר והיפוכו. אין לך דבר שמתברר יותר לעצמו מתוך ניגוד להיפוכו הגמור. אז כששמים דבר, מצרפים אותו להיפוכו ושמים את שניהם במקום אחד, אז הדבר הזה הוא סיבה שכל דבר ודבר יוקצן בתוך שלו באופן חריף ביותר. ככה עוד ישנה אפשרות שיתערב משהו, אם לא מובלט כאן ההפך הגמור. אבל אם הדבר מובלט באופן שדבר והיפוכו נמצאים זה בצד זה, או זה יחד עם זה, דבר והיפוכו, אז כל אחד מפקיע, מוציא את חברו, או במילים אחרות, כן, בצורה כזאת, כל אחד מוציא מתוך השני את המקסימום של ההתנגדות אליו. וכך כשהם שניהם נמצאים יחד זה לעומת זה, אז כלל ישראל במצרים נעשה כלל ישראל, ומצרים מתוך אותה ישיבה של כלל ישראל, מתוך אותה הימצאות של כלל ישראל בתוכה. זאת הייתה אותה סיבה שגרמה לכלל ישראל להיוולד שם, זאת אומרת להיעשות מה שהם, לעמוד על אמיתת עצמם. הסיבה הזאת בעצמה גרמה למצרים להיות ההפך, זאת אומרת להידרדר ולהיות יותר מובהקים בצד הרע. זאת הצורה האמיתית של האימות שצריך לבוא בין טוב לרע. לכן הנגוף למצרים, כך הוא בא, הנגוף למצרים עניינו, זהו עצם עניינו, זהו הרפור לישראל. זאת אומרת, בזמן שהכף מוכרעת לטובת ישראל כנגד מצרים, אז מכות מצרים הם עצמם הרפואה לישראל. זאת אומרת, הם הגילוי שהצד הזה הוא הצד הנכון. המכות האלו הם עצמם יוצרות. ביטול המציאות של זה הוא עצמו יצירת המציאות של זה. זה נקרא נגוף ורפו. נגוף פירושו ביטול מציאות, רפו פירושו חיזוק מציאות. אז כששתי המציאויות האלו מתעמתות, כן, לשון עימות, זו כנגד זו, אז מה שיוצא כאן זה שמציאות אחת, מציאות אחת, מכיוון שהיא סותרת את המציאות השנייה, כך באופן כזה חייבת לבוא ההכרעה. וההכרעה היא אחת, הנגוף של זה הוא עצמו הרפו של זה. זאת צורת הקיום של אותה תערובת. כך הדברים. ננסה להבין. אנחנו הרי חייבים את הסוגיה הזאת, אנחנו חייבים ללמוד ולהבין אותה היטב. אין סוגיה בעולם שנוגעת לנו יותר מהסוגיה הזאת. אותה מערכת של אימות שבין הטוב והרע, זאת אומרת בין רצונו יתברך, בין חלק ה... נאמר את זה במילים אלו, בין חלק הטוב שבעץ הדעת טוב ורע, ובין חלק הרע שבאותו עץ. אותו עץ דעת טוב ורע הביא לעולם תערובת. והתערובת הזאת אומרת שזה אפשרי, זה אפשרי, זה ייתכן, זה ייתכן. אפשר להיות קצת כך וקצת כך. גם כזה וגם כזה, אחוז בזה, אחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידך. קצת טוב, קצת רע, לפעמים כזה, לפעמים הפוך. אין כאן שום סתירה, אין כאן שום עימות וסתירה. הדברים לא סותרים זה את זה, לא מוציאים זה את זה, ועד הרבה אפשר להמשיך כאן, וזה די טוב, זה יכול היה להיות די נעים. לשם כך, רק לשם כך, כדי לברר שהדבר הזה בלתי אפשרי, לשם כך באו החורבנות והגלויות שלנו, רק כדי לברר את הדבר הזה, רק כדי לברר את זה. אין אפשרות בעולם, וזה לא ייתכן, ששני הדברים האלה יהיו קיימים יחד, זה בצד זה, וכל אחד יאפשר את חברו, והם יהיו סובלניים זה לזה. אין מציאות כזאת, אין מציאות כזאת, אין, וגם לא ייתכן שיהיו. כל המערכת הנוראה של הגלויות, החורבנות, העונשים הנוראים, זה אך ורק כדי לברר את נקודת הטוב מנקודת הרע. והבירור צריך להיעשות בצורה כזאת, שבזמן שהטוב והרע נמצאים יחד, אז הרע מתדרדר והולך ונעשה רע במובהק יותר ויותר, והטוב משתפר והולך ונעשה יותר ויותר טוב. זאת אומרת, העובדה שהם נמצאים ביחד מחייבת שהם יפרשו זה מזה. מחייבת שזה ילך לכיוון זה, וההוא ילך לכיוון שלו. זה הכרחי. הרי זהו בדיוק החטא, וממנו אנחנו הרי צריכים להיגאל. זה עצמו החטא. החטא הוא אותה תערובת, אותה תערובת, אותה אפשרות של קיום זה בצד זה, של אלו ואלו, שניהם גם יחד. הפירוש הפשוט של המילים עץ הדעת טוב ורע, זה אפשרי וזה אפשרי, שניהם יחד קיימים זה בצד זה ולא מוציאים זה את זה. זהו, זה שורש כל חטא, כל חטא כאן שורשו. הקיום האמיתי מחייב, הקיום, האמת מחייבת שאחד יוציא את חברו, זה יוציא את זה. הם לא יכולים. האמת מחייבת שזה יוציא את זה. זאת אומרת, האמת מחייבת שכשהם באים יחד זה עם זה, אז זה אימות. זה אימות. והאימות מחייב שההיות שלהם ביחד מחייבת את ההחרפה של הניגוד. זה פירש לכאן וזה פירש לכאן. כך חייב להיות. כל פעם שזה לא קורה, פירושו שעדיין אותו עץ, אותו אילן, אותה אכילה שולטת בעולם. אותה דעת, אותה דעת טוב ורע עדיין שולטת בעולם. וכך העולם היה מתגלגל והולך. שבא עד שבא אברהם אבינו לעולם, הוא בירר נקודה אחת לעמיתה. בירר נקודת אמת, הפקיע את כל יתר הדברים ושם אותם כאילו במציאות אחרת. אבל הוא בירר, זה פירושו של אברהם העברי, שכל העולם כולו מעבר מזה והוא מעבר מזה. זאת אומרת, הוא עבר למערכת מציאות אחרת. בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל ארץ כנען. אברהם נלקח מעבר הנהר, זאת אומרת מהצד ההוא, ועבר צד, עבר צד מעבר הנהר, עד כדי כך שהדבר הזה יצטרף לשמו אברהם העברי. מאז ואילך, מאז שנבראה נקודה אחת נקייה, טהורה, אותה נקודה ש... שעליה, כפי שאומרים חז"ל, עליה אנחנו מברכים מגן אברהם. והיה ברכה, מגן אברהם, בכך חותמים. דהיינו אותה נקודה שהיא נקודה שלא ניתנת בשום פנים ואופן, היא לא ניתנת לטשטוש, היא לא ניתנת להעלמה, היא לא ניתנת אותה אי אפשר לשנות, היא לא נקודה שמישהו יכול לשם להתערב, שם אין תערובת, זה נקרא מגן אברהם, בכך חותמים ולא בכולם. מאז שנולד אברהם אבינו, שהוא היה באמת שורש הבריאה, כמו שאומרים חז"ל, אלה תולדות השמיים והארץ, והיברעם אותיות אברהם. והיברעם כאילו, כמו דעת אמר, באברהם. תולדות השמיים והארץ, היברעם פירושו אברהם. זאת נקודת הבריאה הטהורה, כמו שהיא. נקודת הבריאה בטהרתה. זאת אומרת, מה שהופקע מאותה תערובת שנקראת דעת טוב ורע. וכך נתגלגלו הדברים עד שצריך היה להיברא כלל ישראל. נברא אברהם והוא שורש בריאת העולם. אבל צריכה הייתה להיברא אומה שלמה, כלל ישראל שלם. אומה שלמה הייתה צריכה להיברא. האומה הזאת נבראה בתוך מצרים. בריאתה הייתה בתוך מקום שהוא ההפך הגמור לה. הניגוד המלא לכל מה שבכלל ישראל. אז אם אנחנו רוצים לעמוד על הטיב של כלל ישראל, אז נוכל לדעת מההפך הגמור. כל מה שאצלנו כך, שם זה הפוך. וזה הכרחי, כן. זה הכרחי, כך זה. כל מה שכאן בולט, כל מה שכאן בולט, כל מה שכאן אור שם חושך, כל מה שכאן כן שם לא, כל מה שכאן יפה שם מכוער, כל מה שכאן טוב שם רע, הפך גמור, הפך ממש הפך גמור. וכאן בתוך ההפך הזה נבראה האומה הזאת, כלל ישראל. כאן נבראנו. וזה ברור, אנחנו נבראנו רק מתוך כך שנדחנו החוצה מתוך המציאות ההפוכה. זאת אומרת, נכנסנו לתוך המציאות ההפוכה, ושם הדבר הוחרף עד ל... שם נתגלו כל הכוחות, מכל הבחינות כולם. כל מה שצריך להתגלות בכלל ישראל, נתגלה במצרים. משום שמצרים הם הצורה ההפוכה למה שנקרא כלל ישראל. ההפוכה בהחלט. זאת אומרת, מה שנקרא הפוך בעצם. הפוך לגמרי. שם נתגלתה האומה, שם נולדנו. כמו שכתוב בפסוק, ומולדתך ביום הולדת אותה. כלל ישראל נולד במצרים. כמו שאומר הנביא בספר יחזקאל, מולדתך ביום הולדת אותך, עד ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חיי ואומר לך בדמי חיי. זה דם פסח ודם מילה, שהם היו הם היו הדברים של כאן כאילו נגמרה הלידה. ביום הולדת אותך, אז ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. מאמרות של מעשה בראשית, של הבריאה. אז כמו שכתוב בחז"ל, המאמר הראשון, כמו הגמרא אומרת, כידוע, הגמרא, חז"ל בכמה מקומות, הגמרא במגילה, עשרה מאמרות ועלו תשעה הן, תשעה פעמים כתוב ויאמר בעצם מעשה בראשית. אומרת על זה הגמרא בראשית, נמי מאמר, שנאמר בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו קור צבאם. בראשית, גם הוא מאמר. אבל זה מאמר שהוא לא נאמר בצורת מאמר, אלא שזה נתגלה בצורה, זה נתגלה בצורה אחרת. זאת אומרת, לא בצורת ויומר. לא הייתה כאן אמירה כאילו. לא הייתה כאן אמירה של ויומר מסוים. ויומר, כל אמירה צריכה להיות מוגדרת. ויומר, אז הוא אמר כך, הוא אמר כך, הוא אמר משהו. ויומר מסוים, איזה שהוא ויומר. בראשית נמי מאמר הוא, פירושו שיש כאן משהו בבראשית, שגם זאת איזו צורה שהיא של ויומר. איך אנחנו צריכים להבין את זה? איפה כאן הויומר של בראשית? אז פירוש הדבר הוא אחד, שאותו בראשית נושא בתוכו את האפשרות לכל ויומר שהוא. זאת אומרת, כאן כאילו מונח שורש לכל המאמרות כולה. כאן נמצא כאילו איזושהי אמירה, שהאמירה הזאת היא איננה אמירה מסוימת. זאת אמירה שכוללת בתוכה את כל המאמרות כולה. כל האמירות כולם, כל המאמרות כולם, הכל, כל מה שיכול להיות נאמר, באיזו פעם שהיא, באיזו צורה שהיא בעולם, כל מה שיכול להיות אי פעם נאמר, הכל כלול באותו בראשית. בראשית פירושו שורש לכל מאמר אפשרי, אבל כל מאמר הוא מאמר מסוים. בראשית לא ייתכן שיאמר עליה ויומר, משום שזה לא מאמר מסוים. זה איננו מאמר מסוים, זה מאמר שהוא לא... אז בשפה, בדיבור, אי אפשר להשתמש במילה ויומר כלפי מאמר כזה. זה נקרא כאילו מאמר המאמרות כולה. אין אמירה כזאת בפועל. אמירה כזאת לא נמצאת בפועל בעולם. האמירה הזאת נקראת בראשית. בראשית ברא אלוקים. כנגד אותם מאמרות של מעשה בראשית, כנגדם של אותם מאמרות, באו המכות לברר אותם. המכות באו לברר את עניינם של המאמרות. המאמרות כמו שהם יכולים להתפרש פירוש מוטעה, פירוש לא נכון. הם יכולים להתפרש בדעת רע כדרך שהם מתפרשים בדעת טוב. הם יכולים להתפרש לכאן או לכאן. אפשר לפרש אותם כך ואפשר לפרש אותם כך. להוציא את הפירוש המוטעה ולהעמיד את הפירוש הנכון על תילו, דהיינו שהפירוש האמיתי יאיר והפירוש הלא נכון יתבטא, לשם כך באו המכות. והמכות באו אחד לאחד, אחד לאחד, כדי לברר את הדברים האלה. כמובן שצורת בירור הדברים היא, כמובן, כן, צורת בירור הדברים היא מהסוף להתחלה. אחרי שמתברר המאמר האחרון, יכול להתברר מאמר שלפניו, וכך יכול להתברר עד למאמר הראשון. זה מה שגילו לנו חז"ל, והדבר מתבאר על ידי המהר"ל ועוד כמה וכמה מרבותינו. הבירור הסופי של אותו מאמר שנקרא בראשית, הבירור הסופי שלו היה במכת בכור. זה גם טבעי, זה גם ברור, זה הרי מובן כמעט מאליו. כשאמרנו ראשית, אז אחרי ש נתערבב העולם, אחרי שנתערבב חושך באור, אחרי שנתערבב טוב ברע, ואחרי ששניהם קיימים זה בצד זה, וכל אחד יכול לתבוע לעצמו כאילו את הזכות לומר את הפירוש שלו, כל אחד מהם יכול לפרש לפי דרכו, אחרי שהתערובת הזאת, אחרי שהערבוביה הזאת ירדה לעולם, אז צריך לברר מה פירושו של בראשית לאמיתו, כמו שהתכוון הבורא. מה הפירוש בראשית כפי הכוונה המקורית? בראשית הכוונה, בני בכורי ישראל, בשביל ישראל שנקראו ראשית. קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. בראשית ברא אלוקים, בני בכורי ישראל. זאת נקראת הראשית, אליה התכוונתי כשאמרתי בראשית. דהיינו, כאן נמצא השורש לכל המאמרות. כל ביטוי בעולם שצריך באיזה אופן שהוא להתגלות, כל ביטוי בעולם שצריך אי פעם להתגלות, צריך לצאת, לנבוע מתוך הראשית הזאת. דהיינו, מאז החטא, אז המאמרות צריכים פירוש. אותן מאמרות של מעשה בראשית נעשו כאילו חלילה מסופקים. עשיו טוען לבכורה. עשיו טוען לבכורה. ועל פני השטח, כאילו בעולם, כאילו במציאות החיצונית, אז נראה לכאורה, נראה שהוא הבכור. הוא יצא ראשון, הוא הבכור. הבכורה בעולם שייכת לו, בכורה פירושה שהוא המוביל בכל עניין, הוא הראשון בכל עניין, הוא מוביל את כל הדברים. כשהוא מוביל את כל הדברים, אז הדברים כולם מובלים לכיוון שלו. ככה זה לכאור, ככה זה נראה להיות בעולם. כדי לברר את הנקודה הזאת, את זה לברר, לשם כך באו המכות. המכות החזירו, זאת אומרת, הראו את הפירוש הנכון במאמרות. מכה קודמת, מכה אחת לפני האחרונה, מקבילה לגמרי למאמר השני, שלפי סדר הגמרא שלנו זה המאמר השני, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. המכה שבאה לברר מה הפירוש ויאמר אלוקים יהי אור, מה פירושו של אור, למה מתכוונים כשאומרים אור, מה הייתה כוונת המאמר יהי אור, על ברור הדבר הזה היה שאותו אור שאליו מתכוונים הוא אור שהוא חושך למצרים. האור הזה הוא חושך למצרים. ומין אור כזה שהוא חושך למצרים. חזר מביאים לכאן את הפסוק. הפסוק הידוע, כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים. ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. פירוש הדבר, אותה זריחת אור שאמורה להיות עלינו, שצריכה להיות, שאנחנו מצפים ומייחלים לה, האור הזה עצמו, כן? למה לכם יום השם הוא חושך ולא אור? יש כאלו שמיום השם עצמו עבורם הדבר הזה עצמו הוא חושך. פירוש המאמר יהי אור, לפרש אותו, להבין אותו, לבאר אותו, לשם כך באה מכת חושך. מאמר קודם, אומרת, מאמר מאוחר יותר בסדר המאמרות, ומכה קודמת בסדר המקום. אלה שלושת המכות של פרשת בו נידונות כחטיבה בפני עצמה. זאת חטיבה בפני עצמה, פרשה בפני עצמה, חטיבה בפני עצמה. הן נידונות כ המאמר הבא בסדר המאמרות בראשית, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. הבדלה, דהיינו השורש לעניין ריבוי בעולם, זאת אומרת השורש של הפיצול שישנו בעולם, ריבוי. ריבוי פירושו שיש דבר אחד והוא נבדל מדבר אחר, ויש משהו שחוצץ ביניהם. זה מה שאומרים חז"ל, ביום השני לא נאמר כי טוב, כי בו נבראה המחלוקת. ביום השני נבראה המחלוקת. מחלוקת פירושה שני צדדים נבדלים זה מזה, כן, מתקדשים זה עם זה, מוציאים זה את זה, זאת נקראת מחלוקת. שניים שמוציאים זה את זה. הריבוי הזה נעשה כדי להבדיל בין מים למים, להבדיל בין מים למים, להבדיל בין עליון ותחתון, להבדיל בין רקיע לבין ארץ.
כאן נמצא כאן נמצא השורש לעניין הריבוי. זהו המאמר מאמר שהביא לעולם את העניין הזה שנקרא ריבוי. ישנו סוג אחד של בעלי חיים שהם נקראים על שם הריבוי, מובן מאליו. ישנם בעלי חיים שהריבוי זה בעצם שמם, זאת אומרת זאת מהותם, הם הרבה, הם תמיד באים בהרבה. יודעים כבר, יש אנשי חכמי הטבע יודעים היום שכאשר הרבה בודד פורש מהקבוצה, אז משתנה צורתו, משתנות תכונותיו, הוא מקבל צורה אחרת, הוא נהיה כאילו בריאה אחרת. מין בריאה כזאת שכל קיומה הוא ביחד, בריבוי, בהרבה. כך הם חיים, כך הם נמצאים, הם כולם הצורה שלהם היא בריבוי, הם בריבוי באים. שכשרוצים ללמד אותנו פירוש לאיזה ריבוי התכוונו בבריאת הריבוי, זאת אומרת בבריאת אביהי מבדיל ויומר אלוקים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, לאיזה ריבוי התכוונו בבריאת הריבוי, אז כמובן שצריכה לבוא בריאה של ריבוי ולומר איזה ריבוי רצוי ואיזה ריבוי מושמד. זאת אומרת, מי רצוי לריבוי ומי לא רצוי לריבוי. זאת מכת הרבה. מכת הרבה שהיא מקבילה לגמרי למאמר יהי רקיע. ברור, היא פירוש כדרך ש... מכת חושך פירשה את מאמר יהי אור, או כדרך שמכת בכורות פירשה את מאמר בראשית, שהוא נע ממאמר הוא, כמו שהגמרא אומרת, גם הוא מאמר, אף הוא מאמר, בראשית נע ממאמר, כדרך שהמכות האלה פירשו את המאמרות, כך המכה הזאת, כן, אחת, שתיים לפני האחרונה, המכה השמינית, אותה מכת הרבה, פרשה את המאמר יהי רקיע, לימדה את העולם למה התכוונו כשבראו ריבוי. זאת אומרת, איזהו הריבוי הטוב, איזהו הריבוי שנשאר ואיזהו הריבוי שמקבל מכה, באיזה ריבוי, אז אותה תכונת ריבוי שנבראה בעולם פוגעת, איזה ריבוי לא רצוי לה. קצת יותר בפסוק בספר משלי כתוב, אחד מהנפלאות ששלמה המלך מצביע עליהם, מלך אין לה הרבה ויצא חוצץ כולו. מין קבוצת בעלי חיים, זאת קבוצה גדולה שהיא מתנהגת בהתנהגות אחידה לגמרי, הם כל כך יחד שהדבר הזה חייב היה להיות רק על ידי מלך. כי כמו שכתוב, כמו שכבר הרבה פעמים הזכרנו פה, עיקר עניינו של מלך זה להיות אחד העם, זה שמאחד את העם, כמו שכתוב ברמב"ם, הרבה פעמים הזכרנו את זה פה, הוא שציוונו למנות עלינו מלך יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. זה מה שהמלך עושה, המלך מקבץ את כולם יחד ועושה את כולם לחטיבה אחת. המלך עושה, יוצר בעם את הדבר הזה שהם כולם יחד נעשים כאילו קומה אחת, עם דבר אחד שלם. זה ציבור אחד, כן, הופך להיות כגוף אחד, זה נקרא אחד העם. כמו שחזל אומרים, אחד העם המיוחד שבעם והוא המלך. משום שהוא עושה את העם לאחד. המלך הוא זה שעושה את כולם לאחד. יקבץ כל אומתים. אז הפלא הגדול הוא מלך אין לה הרבה ויצא חוצץ כולו. הוא מתפקד, הרבה הם פועלים בפעולה כזאת כאילו שהיה להם מלך. עושים את זה. המלך הופך את זה לאחד. והם עושים את זה כהרבה. מלך, אחת הפליאות, מלך אין לה הרבה, בין יתר הנפלאות ששלמה המלך מצביע עליהן, הדברים הנפלאים שישנם בעולם, מלך אין לה הרבה ויצא חוצץ כולו. זאת אומרת, הם יוצאים יחד באופן שזה נראה כאילו שהיה להם מלך, היה להם מישהו שיאחד אותם. הם לא אחד, הם הרבה, הם הרבה, הם בדווקא הרבה. מלך אין לה הרבה ויצא חוצץ כולו. לכן הרבה תמיד, תמיד, בכל מקום שאנחנו מוצאים הרבה, אנחנו מוצאים אותו כמכה. ספר יואל כידוע. בספר יואל, פשוטו של מקרא, שכתוב, ואת הצפוני ירחיק מעליכם. ואת הצפוני ירחיק מעליכם. אז הוא מתכוון למכת הרבה. זה פשוטו של מקרא. הוא הרי מתכוון לאותו הרבה נורא שקרה אז בארץ ישראל. שספר יואל מלא אותו. מדבר כמעט רק עליו. אז כתוב, ואת הצפוני ירחיק מעליכם. מדובר פה על הרבה. וחזל אומרים שיואל קראו צפוני, את היצר הרע. מכל השבעה שמות שיש ליצר הרע. אז יואל קראו צפוני. משום שהוא צפון בתוך ליבו של אדם. זאת אומרת, מה שמתכוון בפשוטו של מקרא, לדבר על הרבה כמכה, אז בדרשת חז"ל זה שם, אחד משמותיו של היצר הרע. זה בולט לעין. זה בולט לעין. מאוד בולט לעין. שורש כל הדברים האלה הוא ביום השני. זה נברא ביום השני, שבו כתוב ביום השני לא נאמר כי טוב, שבו נברא הגהנום, בו נברא הרע, בו נבראו מלאכי חבלה, ובו נבראה המחלוקת. זאת אומרת, הנה כאן הצפוני, אותו צפוני שהוא הרבה, שהוא צריך לבוא ולפרש מה הייתה בריאת היום השני, מה היה ויומר אלוקים יהי רקיע בתוך המים. אז אותו צפוני הוא נברא אז. והוא זה שצריך לגלות, כן, להבין, להבין היטב. אותו הרבה צריך לגלות בעולם. על איזה ריבוי חלה המכה. זאת אומרת, על איזה ריבוי ההרבה הזה, לאיזה ריבוי ההרבה הזה מתנגד? אותו הרבה שהוא מייצג את בריאת הריבוי, אז ההרבה הזה מתנגד, לאיזה ריבוי הוא מתנגד? אז כתוב כאן שלכל ריבוי של מצרים, הרי לא, לא נשאר כלום אחרי שההרבה היה במצרים. הייתה מכה נוראה. ויסר מעלי רק את המוות הזה, כמו שפרעה אמר. זה נורא, זה נורא. אותו הרבה, זה מה שהוא עשה. הוא גילה ופירש. למה התכוונו? למה התכוונו באותה בריאה של ויומר אלוקים יהי רקיע בתוך המים? איזהו הריבוי הרצוי? זאת אומרת, איזה תכלית רוצים להגיע באותה בריאת ריבוי? כך הם פני הדברים עד עצם היום הזה. כל הגלויות כולה, כל הגלויות כולם לשם כך באו. זה עניינם וזה תפקידם. תמיד, בכל מצב, בכל מקרה, שיעבוד של כלל ישראל באיזושהי גלות משמעה פירוש מוטעה למאמרות של מעשה בראשית. כלל ישראל בעולם הוא ראשית המאמרות, הוא מאמר בראשית, המאמר של כל המאמרות. דרכו כביכול מתגלה כל כבוד שמיים בעולם. כל ביטוי בעולם שמתכוון לומר, לבטא באיזשהו אופן כבוד שמיים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, ואין כבוד שמיים אלא דרך ישראל. פירושו שמאמר כל המאמרות, המאמר שכולל את כל המאמרות כולה, זה כלל ישראל. ישראל כוללים את כל המאמרות כולה. זאת אומרת, אנחנו כלל ישראל, אנחנו מאמר ראשית. זאת אומרת, כל מאמר אפשרי, אז הוא צריך לבוא דרכנו. משום שכל מאמר צריך באיזשהו אופן לומר כבוד שמיים. ואין אמירת כבוד שמיים בעולם, בשום צד, בשום פינה, ובשום אופן, רק דרך ישראל. אין כבוד שמיים אלא דרך ישראל. ישראל אשר בך את פאר. אין כבוד שמיים אלא דרך ישראל. אין שום גילוי כבוד שמיים, רק באופן כזה. לכן כלל ישראל נקראים ראשית. זה הפירוש הפשוט של המילים. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. זהו המאמר הראשון. זאת אומרת, זהו השורש לכל מאמר אפשרי. כל מאמר שנאמר, שיהיה נאמר, שכבר נאמר, הכל חייב לבוא דרך ישראל. משום שכל מאמר בסופו של דבר אומר כבוד שמיים. משום שאין דיבור אחר. אין דיבור אחר בעולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. ואין כבוד שמיים אלא דרך ישראל. נמצא שזאת הראשית. זאת ראשית לכל המאמרות. מאחר וכך, מאחר וזה נתברר, מאחר וזה נתברר רק על ידי מכת בכורות. מכת בכורות הייתה זאת שביררה, פרשה את מאמר בראשית. היא אמרה את זה, בני בכורי ישראל. פירושו בני בכורי ישראל זה הכוונה שכל תולדה שיוצאת כביכול מאבינו שבשמיים, אז הבכור שלה הוא ישראל. אבינו שבשמיים, את כל מה שהוא מגלה, כל מה שהוא מגלה בעולם, כל תולדותיו בעולם, אז הבכור שלהם הוא ישראל. דרך ישראל הכל מתגלה. כיוון שגלות מצרים הייתה השורש לכל הגלויות כולה, וגאולת מצרים, כמו שמפורש בחז"ל בהרבה מקומות, גם בפסוקים זה מפורש, וגאולת מצרים היא השורש לכל גאולה שתהיה בעולם. הגאולה שאנחנו מצפים לה, מייחלים לה בכל יום, בכל רגע. צריכה, עתידה, להתגלות עלינו באופן של הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. דהיינו, כי ימי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. אז הפרשה הזאת צריכה לחזור על עצמה. הפרשה צריכה לחזור על עצמה. שוב, פירוש שאותה גאולה שאנחנו מייחלים לה, צריכה לבוא באופן של פירוש חדש, או להוציא יותר נכון, להוציא מכל פירוש מוטעה של מאמרותיו יתברך. כל פירוש מוטעה בעניין העולם חייב להיות, כן, חייב להיות מוקה, חייב להיות מחוסל, חייב להתבטל כבר. אלו הם הנפלאות של יציאת מצרים, ואלו הם הנפלאות שאנחנו מצפים להם. כי מי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. אין נפלאות אחרים. אלו הם הנפלאות. לזה אנחנו מחכים. אנחנו גם עומדים ומייחלים שתתגלה אותה נקודה שנקראת ראשית. לזה אנחנו מחכים, לזה אנחנו מצפים בכל יום. אותה נקודה שנקראת ראשית, אותה נקודה תתגלה שנקראת בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. כשזאת הנקודה, כשהאמת הזאת תתגלה, כשהיא תתגלה, אז הרי כמובן הכל יתאפס. הכל יתבטל. יתגלה ממילא מה עיקר בעולם, הוא מה תפל. מה קיים ומה לא קיים. מה נמצא ומה מוכה ומתבטל. שהתחלנו בו. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, כך כתוב במכת קורח. יש כאן עניין מיוחד, הבטחה מיוחדת, עניין מיוחד. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. מה המיוחד שבצעקה? מה מתכוונים לומר לנו כאן? מה מתכוונים לומר לנו כאן? שמכת בכורות תביא צעקה גדולה בארץ מצרים. הצעקה מעניינת אותנו. מה לנו ולצעקתה? ועוד מספרים לנו שכמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. עוד צעקה כזאת לא תהיה. הוא טוב לנו. מה זה אומר? מה זה מלמד אותנו? מה לנו ולצעקה הזאת? מה הצעקה הזאת מתכוונת לומר לנו? במה הדבר הזה הוא עיקר במכת בכורות? עד כדי כך שזה נאמר בעיקר הפרשה, בעיקר ההתראה, בעיקר ויאמר משה, כה אמר השם, בחצות הלילה, כך צריך לומר. זאת אומרת, בדבר הזה מבטאים כאילו את צורתה של המכה. מכת בכורות היא מין מכה כזאת. שתהיה ממנה צעקה גדולה שעוד לא הייתה כמוה ולא תהיה כמוה. מה זה? אלא הדברים מובנים. שוב, באותו רגע שמתגלה מאמר בראשית לעמיתו, אז כל מי שפירוש, הפירוש שהוא מפרש בראשית מתברר ככזב, מתבטל. ברגע שמתבטל הפירוש המוטעה בראשית, אז אצל אותו אחד מתבטל שורש המאמרות. זאת אומרת, אין לו פתחון פה, אין לו אפשרות לומר שום דבר יותר. אין לו מה לומר, אין לו איך לומר, אין לו שום אפשרות להתבטא. אין, מתבטלות כל מאמרותיו, כל אמירותיו מתבטלות. כל מה שיש לו לומר, כל מה שעולה על דעתו באיזשהו אופן לומר, הכל מתאפס, הכל מתבטל. אותה צעקה שמצרים צעקה פה, פירושה אין ביטול, זה פירושה, זה פשרה של צעקה תמיד. לצעקה אין פשר. צעקה היא תמיד מאמר של בראשית. זאת אומרת, הצעקה היא תמיד דבר שצעק ליבם אל השם. הלב צועק. הלב צועק פירושו שורש החיים, ממנו תוצאות חיים, משם יוצא צעקה. זה מין מאמר שהוא מאמר של מאמרות. זה מין אמירה כזאת שהיא לא אמירה מסוימת. זאת אמירה שהיא שורש לכל אפשרות לומר משהו, אי פעם. זה עניינה של צעקה. זה הייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים. זאת, כאן תהיה צעקה על אותה בחינת ראשית של מצרים שהיא נאבדת. זאת אומרת, כשהראשית רוצה לומר משהו, היא צועקת. ראשית לא יכולה לדבר בצורה אחרת, רק בצורה צעקה. ראשית אין לה דיבור, זה לא דיבור מסוים. כל דיבור מסוים, אז הוא תמיד משני. הוא תמיד בא אחרי שהדבר נקלט, אחרי שהדבר הובן, אחרי שהדבר הוא מסוים, הוא כך או כך. אבל כשהראשית מתבטאת, אז הביטוי שלה הוא רק בצד. כתוב כאן שעוד פעם אחת בעולם לא יקרה דבר כזה. עוד פעם לא יקרה דבר כזה. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהו לא נהיית. אף פעם בעולם עוד לא הייתה צעקה כזאת, משום שאף פעם בעולם עוד לא קרה דבר כזה שתתבטל ראשית. וכמוהו לא תוסיף, משום שלא יהיה צורך. מאז ואילך, אז הראשית קיימת, ולא תהיה ראשית כזאת. לא תהיה ראשית כזאת. זאת אומרת, לא יצטרכו להגיע עד כדי כך. לא תתקיים ראשית שהיא תצטרך מכה כל כך גדולה כדי לגלות את האמיתות של מאמר בראשית. כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. יותר לא יקרה דבר כזה בבריאה. הבחינה הזאת, כיוון שהיא מצטרפת גם היא, הרי הבחינה הזאת גם היא מצטרפת, היא גם כן חלק מהמכה, אבל היא עצמה חלק ממכת בכור, עובדת הצעקה. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, גם זה חלק מהמכה. אז מבין כל אחד שכדרך שהנגוף של מכת בכורות עצמו היה נגוף ורפו, דהיינו, שאותה מגפה למצרים, אותה מכה למצרים הייתה רפואה לישראל, כיוון שחלק מהמכה הזה, אותה צעקה גדולה שהייתה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף, אותה צעקה עצמה גם היא חלק מהמכה. אבל זה מפורש כאן. אותה צעקה גם היא המכה, גם זאת מכה שניחתה עליהם. הצעקה שהם צריכים לצעוק. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ. אמור מעטה. שהרפו לישראל מאותה צעקה שהייתה במכת בכורות. הרפו לישראל זה שאנחנו קיבלנו את האפשרות לצעוק. Yeah. כדרך שאותה ראשית מתבטלת צעקה, אז נגוף ורפו מאז ואילך, אז גם הראשית בני בכורי ישראל גם הוא יודע לצעוק. כאן נולדה אותה צעקה, כאן נולדה הצעקה האמיתית, והצעקה, מכיוון שהיא הגדולה מכולה, היא שורש כל תפילה, כמו שכתוב, אמרנו, צעק ליבם אל השם, צעקה גדולה מכולם, והיא נענית מיד. כאן אנחנו מבינים טעם נוסף, זאת אומרת, העמקה נוספת בחובה של סמיכת גאולת מצרים לתפילה. לא תשמע יותר צעקה של מצרים כמוהו, אותה צעקה שנשמעה במכת בכורות, מין צעקה של ראשית מתבטלת, מין צעקה של ראשית מוקה מתבטלת, איננה קיימת יותר, זאת הצעקה הגדולה, לא תשמע יותר, אין, הצעקה היא כבר לא תשמע יותר מאז ואילך, כיוון שאותה צעקה היא, כמו שאנחנו אומרים, אותה צעקה היא חלק מהנגוף, אז גם היא חלק מהרפו. זאת אומרת, אותה צעקה עברה אלינו, כאילו הראשית שלנו ניתנה לה אפשרות ביטוי. ראשית מתבטאת רק בצעקה, אין לה ביטוי אחר. צעק ליבם אל השם, זה פסוק בספר איכה בפרק ב', אני מקריא את הפסוק. צעק ליבם אל השם, שם אדנות כתוב פה, צעק ליבם אל השם, חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. ובהמשך, קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך נוכח פני השם, שוב שם אדנות, שאי אליו כפייך על נפש עוללייך, העטופים ברעב בראש כל חוצות. כאן כתוב הפסוק, צעק ליבם אל השם. בת ציון, כתוב כאן, הורידי כנחל דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. כמה מילים על מצבים. דברים ידועים, אנחנו נמצאים בגלות מרה ביותר, מרה ביותר. הטשטוש רב, איום ונורא. כוח הבחנה בין נקודת אמת לנקודת שקר, בין טוב ובין רע, אין לנו. אין לנו. אנחנו בקלות רבה מחליפים טוב ורע, בקלות רבה מחליפים טוב ורע, רע בטוב. בדרך כלל אנחנו מעדיפים רע על טוב. אם נבדוק, או במילים אחרות, אם נבוא לתת ביטוי למה שאנחנו באמת רוצים, אם נבוא לומר מה אנחנו רוצים, נבוא לפרש את עצמנו, אז בוודאי שאנחנו נדבר דברים, בוודאי שנאמר דברים לא נכונים. אנחנו במצבנו שלנו, אם אנחנו רוצים לומר דבר אמת נקי, אחד ויחידי, זאת יכולה להיות אך ורק צעקה. ההבדל בין צעקה ליתר הדברים זה שצעקת שקר איננה צעקה. צעקת שקר היא משחק, זה בכל אופן, זה לא נקרא צעקה. דבר שקר הוא דיבור של שקר. צעקת שקר איננה צעקה. צעקה זה דבר שהוא נובע, צעק ליבם אל השם. זה דבר שהוא נובע מתוך מעמקי הלב. צעק ליבם אל השם. חומת בת ציון כתוב כאן בפסוק, בהמשך. חומת בת ציון, זה המשך הפסוק. צעק ליבם אל השם, חומת בת ציון הורידי כאן נחל דמעה. חז"ל מפרשים, כשמדברים על חומת בת ציון, מתכוונים פה, גם במושג ציון וגם בחומה, ציון מתכוונים תמיד לומר על דבר שהוא מצוין כדבר בפני עצמו. והיא שם ישראל לגוי או לגוי גדול, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. זאת אומרת שכולם היו מצביעים עליהם באצבע ואומרים עליהם אילו נבדלים, אילו לא כמו כולם, אילו נבדלים. חומת בת ציון היא זאת שצריכה לבכות, והיא זאת שצריכה לבכות אך ורק בצעקה. צעק ליבם אל השם, חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה נוכח פני השם. הורידי כנחל דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. היא זאת שצריכה לבכות, חומת בת ציון היא זאת שצריכה לבכות ולצעוק. אנחנו עומדים ורואים לעינינו, וזה הדבר שהולך וקורה, וזה לעינינו, אנחנו הרי רואים את זה. אם יש דבר שמתשתש, אם יש דבר שנחרב, אם יש דבר שאין לו בכלל קיום היום, זה מה שנקרא חומת בת ציון. הדברים הולכים ומתשתשים, הדברים הולכים ו... בעוד, או מה שצריך היה להיות, שהדברים יחריפו זה את זה. זאת אומרת, הדברים צריכים להביא לכך שהם יוקצנו זה את זה. הטוב צריך להיות טוב יותר, טוב יותר, חזק יותר, מובהק יותר. וזה עצמו צריך להיות תהליך שחלילה הצד שכנגד, אותו צד שהוא מייצג את ההפך, הוא צריך גם להידרדר וללכת לכיוון שלו. לצערנו, כיוון אחד אנחנו רואים, את הכיוון השני אנחנו לא רואים. אנחנו רואים דרדור, אבל שיפור אנחנו לא רואים, הטבה אנחנו לא רואים. כבר לא נשתייר כלום, לצערנו, באופן גלוי, באופן בולט, לא נשתייר כלום מאותה בחינה שנקראת בני בכורי ישראל. איפה זה? איפה זה? איפה? מה שצריך לעשות במצב כזה זה רק כשהראשית מוכה, אז היא צריכה לצעוק. כל פעם אנחנו חייבים להזכיר, פעמיים ביום אנחנו חייבים להזכיר את גאולת מצרים, ופעמיים ביום ההזכרה של גאולת מצרים צריכה לחייב אותנו בתפילה. אנחנו חייבים לסמוך גאולה לתפילה, וכבר אמרנו כאן בשם הראשונים שגם זה כתוב בסמיכת גאולה לתפילה, שהגאולה מחייבת תפילה. פעמיים ביום אנחנו חייבים להזכיר את גאולת מצרים, וזה מחייב אותנו בתפילה. והתפילה, שורש תפילה נמצא בצעקה. היא גדולה מכולם, כוללת את כולם, היא הראשית של כולם. אם חלילה לא נצעק, חלילה, אם לא נצעק, לא נענה. הלוואי ונענה אחרי צעק, אבל זה מובטח. שצעקה לא חוזרת ריקם. שמוע אשמע צעקתו, כמו שהזכרנו, קראנו פה מתוך, מתוך דברי חזר בפנים. שמוע אשמע צעקתו. אבל אם חלילה לא נצעק, אם לא נצעק, אז חומת בת ציון תשקע ותלך חלילה וחלילה, ושום צעקה לא תשמע. לא יהיה חלילה צעק ליבם אל השם. אז הרי מפורש בפסוק שזה, אז איך נענה? איך נענה? ולא די בצעקה, אלא אל תתני פוגת לך ואל תדום בת עינך. אם היינו יודעים נאמנה שבראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית, אנחנו בניה של תורה. איך כתוב במדרש בפרשת ויגש? אני חושב, אם אתם בניה של תורה תנו נפשכם עליה. אנחנו מקבלי התורה, אנחנו מאמינים בשם ובתורתו. אותה נקודת ראשית שהיא הייתה עיקר הכוונה בבריאת העולם מתמוססת והולכת לעינינו. אין אפילו מי שיצעק על זה, אין מי שיצעק. אותה צעקה שהייתה הנגוף למצרים, אותה צעקה עצמה הייתה הרפוא לישראל. ואותה צעקה עצמה, אותה צעקה שלו, אותה ראשית מזויפת, אותה ראשית מחוסלת ומוקה, צעקה ולא תצעק יותר. היא צעקה את צעקת ביטולה. אבל אנחנו הרי צריכים לצעוק את צעקת הלידה שלנו. ואמרו חכמים שכשתינוק יוצא לעולם אז הוא יוצא בצעקה, משום שכאן כאילו מונח השורש לכל כוח הדיבור. היציאה לעולם היא תמיד יציאה בצעקה. הראשית שלנו, שגם היא צריכה להיוולד, היא תיוולד על ידי אותה צעקה. ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי. עד כדי כך שגם בזמן שחלילה פני השם בעושי רע, וחלילה הגזירה הנוראה ביותר שרק יכולים להעלות על הדעת, פני השם בעושי רע להחריט מארץ זכרה, אבל אם צעקו והשם שמע ומכל צר אותה מצילה, כך כתוב, זה מפורש, אנחנו אומרים את זה בשבת. פני השם בעושי רע להחריט מארץ זכרה, צעקו והשם שמע ומכל צרותם הצילה. יפה צעקה לאדם, אומרת הגמרא, בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דין. גם לאחר גזר דין צעקה תמיד מתקבלת, צעקה תמיד יפה. יפה צעקה לאדם, אומרת הגמרא, גם לאחר גזר דין. זה נפסק להלכה. כל מי שרוצה להגיע באיזה אופן שהוא לתפילה הזאת שנקראת צעקה, התפילה הזאת היא תפילה של אותה מהות, אותה מציאות שנקראת ראשית. המציאות שנקראת ראשית, זה הביטוי שלה. בראשית נמי מאמר. אבל זה לא מאמר מסוים. זה מאמר שכולל בתוכו את כל האפשרויות של כל הדיבורים של החיים. זאת צעקה. זאת צעקה. זה מה שרצינו לבאר היום. יהי רצון שיתקיים בנו במהרה, צעקו והשם שמע.